שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ח במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 12 שורות לפני סוף הדף הקודם ונסיים 13 שורות לפני סוף הדף הזה. השיעור היום יהיה 14 דקות. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת מרת שרה טיבה בת פייגה רחל ודוד שלמה ברלוביץ זיכרונה לברכה. אתמול סיימנו לעסוק בענייני החלומות, ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה. נזכיר שבמשנה דיברנו על ברכות הראייה, כלומר המקומות שונים שאדם רואה מה הוא צריך לברך, והיום נראה את הברכה הבאה במשנה, וזה כשאדם רואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, שהוא מברך על זה ברוך אתה השם וכולי, שעקר עבודת כוכבים מארצנו. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו את הדיון בגמרא נחלק לשש סוגיות, שבכולה נלמד על ברכות ראייה חדשות שלא מוזכרות במשנה, בסוגיה הראשונה גם נראה הרחבה על הברכה שכן מוזכרת במשנה. אז הסוגיה הראשונה מתחילה בברייתא, שהיא מוסיפה שני דברים. קודם כל היא מרחיבה את הברכה שראינו במשנה, כלומר חוץ מזה שהוא אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו, הוא גם מתפלל על העתיד, והוא אומר וכשם שנעקרה ממקום זה, כן תעקר מכל מקומות ישראל ואשב לב עובדיהם לעובדיך. לפי תנא קמא אומרים את זה רק על מקום של יהודים, לפי רבי שמעון בן אלעזר אומרים את זה גם על מקום של גויים. בכל אופן זה דבר אחד שהברייתא מוסיפה. דבר נוסף שהיא מוסיפה זה ברכה שאין לנו במשנה, וזה ברכה על מרקוליס, כלומר כשאדם רואה פסל של עבודה זרה שקיים ממש עכשיו, הוא מברך ברכה מפתיעה. היינו מצפים לכאורה שהוא יברך ברכה שהיא בעצם תפילה על השמדת עבודה זרה, אבל לא, הברייתא אומרת שהוא מברך ברכה שמשבחת את השם על עצם זה שהוא עדיין נותן לגויים אלא שעדיין עובדים עבודה זרה להמשיך לחיות, שנותן אורך אפיים לעוברי רצונו, וזה מראה את הרחמים של השם. ובסוגיה דומה במסכת מכות, הגמרא גם מוסיפה שאם כלפי הגויים השם רחמן קל וחומר שכלפי מי שכן עושה את רצונו. אז זה מה שמוסיפה הברייתא, ועכשיו בא רב אמנונה וגם כן מציין את אותה ברכה על המרקוליס, והוא מציין את זה כחלק מחמש ברכות שיכול לברך מי שמסתובב בבבל ורואה דברים שונים. דבר אחד, כשהוא רואה את חורבות העיר הוא אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה, כשהוא רואה את בית נבוכדנצר החרב הוא אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע, כשהוא רואה את גובה הראיות של דניאל או כבשן האש של חנניה מישל ועזריה הוא אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו וכו'. וכשהוא מגיע למקום שבו היה מנהג לקחת אפר מחוץ לבבל, שזה היה איזשהו סמל להשמדה של בבל, אז הוא אומר ברוך אתה השם וכו', אומר ועושה, גוזר ומקיים. אז זה היה לגבי הברכה של המרקוליס, בתוך כמה ברכות אחרות. ועכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את הברכה על השמדת בבל, הגמרא מביאה עוד שתי מימרות לגבי זה. מימרה אחת זה שמספרים על מר ברי דרבינה, שבאמת כשהוא היה עוזב את בבל, הוא היה לוקח קצת אפר ומוציא החוצה, הוא מקיים בזה את הנבואה, ותתתיה במטתי השמד, כלומר לתתה לגמרי את בבל שלא יישאר ממנה כלום. דבר שני, רבי ירמיה בן אלעזר משווה בין החורבן של בבל לחורבן של שומרון, שכששומרון חרבה אז לא נשאר ממנה כלום, אלא נטעו שם כרמים, וזה דווקא עזר לשכנים שלה. לעומת זאת, כשבבל חרבה אז היו שם ביצות וחיות רעות, וזה כמובן גם מפריע לשכנים של בבל, וזה אומר שנתקללה בבל, נתקללו שכניה, כי אוי לרשע אוי לשכנו. זה היה לגבי בבל, ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה, הרחבנו קצת על הברכה של המשנה, והוספנו את הברכה למרקוליס, ודיברנו על השמדת בבל. הסוגיה השנייה קשורה לסוגיה הקודמת בזה שגם כאן יש ברכה שרב אמנונה מוסיף, והיא גם קצת קשורה כי גם כן מדברת על ישראל ועל עובדי עבודה זרה. הברכה היא שקשורים אוכלוסי, כלומר קהל גדול של אנשים, אז אם זה יהודים הוא אומר ברוך אותה השם חכם הרזים, עוד מעט נרחיב קצת על הברכה הזאת. אם זה גויים אז הוא אומר בושה עמכם מאוד חפרה יולדתכם. אז זאת הברכה שרב אמנונה לימד אותנו על אוכלוסייה הגדולה, ועכשיו לגבי זה נראה שלוש הערות. הערה אחת זה שהגמרא מביאה שתי הרחבות לאותה הברכה. הרחבה אחת זה של הברייתא, שחוץ מהברכה הראשונית ברוך אתה השם וכולי חכם הרזים, היא גם מוסיפה למה זה כל כך חוכמה כשרואים אוכלוסייה גדולה, כי שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומין זה לזה, ובכל זאת השם כביכול יודע להבין ולהסתדר עם כל אחד. זאת הרחבה אחת. הרחבה שנייה זה של בן זומה, שכשהוא ראה אוכלוסייה עולה להר הבית הוא אמר ברוך אתה וכולי חכם הרזים, והוא הוסיף עוד ברכה ברוך אתה השם וכולי שברא כל אלו לשמשני, כלומר כל אדם צריך לשבח את השם שכל שאר העולם בעצם משמש אותו בשביל שהוא יוכל לחיות. ככה זה לגבי כל אחד. איך זה כך? אז הגמרא מביאה עוד מימרה שלו שמזה עולה ההסבר, שהוא אומר בהתחלה כשהיה רק אדם אחד בעולם, אדם הראשון, אז כשהוא רוצה לאכול פת הוא צריך לחרוש, לזרוע, לקצור, לאמר, לדוש, לזרוע, לברר, לטחון, להרקיד, ללוש, לאפות, וכשהוא רוצה להתלבש הוא היה צריך לגזוז את הצמר וללבן ולנפץ ולטוות ולהרוג, וכך בכל דבר ודבר שאנחנו רוצים. רוצה לבנות בית הוא צריך לעשות את כל המלאכות וכו'. לעומת זאת, עכשיו שיש כל כך הרבה אנשים בעולם וכל אחד תופס לו איזושהי נישה, אז אתה לא צריך לעשות כלום. אתה הולך למכולת וקונה אוכל והולך לחנות וקונה בגד, כי מישהו אחר כבר ייצר את זה בשבילך, ואתה כמובן מייצר משהו בשביל מישהו אחר, וזה השבח של השם שיש כל כך הרבה אנשים, ואז העולם הוא מקום מאוד מאוד נוח לחיות בו, ואתה רק משקים ומוצא את כל מה שאתה צריך לפניך. זה מה שהוא אמר על שברא את כל אלו לשמשני. אגב זה, הגמרא מוסיפה עוד מאמרה שלו, שאת אותה הכרת הטוב רואים גם ברמה הפרטית של שני אנשים שולחים להתארח אצל מישהו, ואותו מישהו מגיש להם שתייה ואיזשהו בשר, אז אורח טוב אומר, כמה תרחות בעל הבית תרח בשבילי. עכשיו נכון שהוא תרח גם בשביל עוד אנשים, אבל בפועל אני נהנה מזה. אבל אורח רע אומר, מה התרחה כאן? כולה קיבלתי שתייה וחתיכת בשר, הוא לא עשה לי כל כך הרבה. אותה הכרת הטוב צריך להיות כלפי השם וכלפי כל אוכלוסיות האנשים שהוא ברא, שבזכות כל זה לנו יש את אותה חתיכת בשר והשתייה והבגד וכו'. אז אלה היו שתי הרחבות לברכה על אוכלוסייה גדולה, כל זה היה בתוך ההערה הראשונה. הערה שנייה זה שעל הפסוק בשמואל א' שאומר שישי אבא של דוד היה זקן בא באנשים, מסבירים מה זה בא באנשים, שהוא היה יוצא באוכלוסה ונכנס באוכלוסה, כלומר לכל מקום שהוא הלך היו מלווים אותו קהל מאוד גדול. הערה שלישית זה שני דינים לגבי הברכה עצמה. דין אחד זה שבחוץ לארץ לא מברכים, כי זה לא שבח לראות הרבה יהודים שגלו לחוץ לארץ. ודין שני, הברכה זה דווקא כשרואים 60 ריבו, כלומר 600 אלף ומעלה. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי הברכה על אוכלוסי ישראל, ועכשיו הסוגיה השלישית לגבי ברכה על מי שרואה חכם או מלך, זה נמצא קצת מתחת לאמצע עמוד א'. מה הברכה? זאת אומרת הברייתא, אם הוא רואה חכם, אז אם הוא יהודי, הוא אומר ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו, אם הוא גוי, הוא אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבריותיו, אם הוא רואה מלך, אז באופן דומה, אם הוא יהודי, אז הוא אומר ברוך שחלק מכבודו לרעיו, אם הוא גוי, אז הוא אומר ברוך שנתן מכבודו לבריותיו. אלה הברכות. לגבי הברכה על חכם לא נעסוק, לגבי הברכה על מלך, רבי יוחנן מוסיף שלא רק שמברכים, אלא גם יש מצווה לרוץ לקראת המלך ולקבל את פניו, ואפילו למלך גוי. ולמה למלך גוי? בשביל שכשיגיעו ימות המשיח ויהיה שוב מלך לישראל, הוא יוכל להבחין בין הכבוד שיהיה למלך ישראל לבין מלכי הגויים. זאת ההוספה של רבי יוחנן, ועכשיו על זה נראה שני סיפורים די ארוכים. סיפור ראשון זה על רב ששת שהגיע איזשהו מלך והוא רץ לקבל את פניו אפילו שהוא היה עיוור ובעצם לא יכל לראות אותו, ואז הגיע איזה צדוקי ולגלג עליו והוא אמר, מה אתה הולך? ממילא אתה לא יכול לראות אותו. ואמר לו רב ששת, אני יכול לראות אותו יותר טוב ממך. מה הכוונה? כי כשהמלך מגיע הוא מגיע עם המון שיירות ויש חיילים שולחים לפניו ואחריו, ואי אפשר בדיוק לדעת איפה נמצא המלך מרוב המלווים שלו. ובאמת אותו צדוקי לא ידע באיזה קבוצה המלך נמצא, הוא חשב שהוא נמצא בהתחלה איפה שיש את רוב הרעש, אבל רב ששת ידע שהוא נמצא דווקא בקבוצה שמגיע בשקט. ואיך הוא ידע את זה? כי מלכות הדערה כאין מלכות הדרכיה, כלומר המלכות שבארץ עשויה כשיקוף של מלכות שמיים. וכמו שכשהשם יתגלה כביכול אליהו, אז כתוב שבהתחלה יש רוח גדולה וחזק מפרה קרים, משבר סלעים ורעש, ורק בסוף יש כל דממה דקה ורק אז השם מגיע. אותו דבר גם במלכות הארץ, שכשיש מלווים שמקדימים את המלך הם עושים את כל הרעש, אבל כשהמלך עצמו מגיע אז יש שקט של כבוד. אז זה מה שהסביר רב ששת לאותו צדוקי, ואז הוא פתח את פיו וברך את הברכה שאמרנו שצריך לברך כשמקבלים את המלך. והצדוקי, שכנראה לא התרשם מהדברים שהוא אמר לו מקודם, ואמר לו, איך אתה מברך את מי שאתה לא רואה? וסוף הסיפור הוא שאו שהחברים של רב ששת עברו את אותו צדוקי, או שרב ששת עצמו נתן את עיניו בו, אפילו שהוא היה עיוור כמובן, ואותו צדוקי נעשה גל של עצמות. עד כאן הסיפור הראשון, אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', ועכשיו הסיפור השני מובא אגב הסיפור הראשון. בסיפור הראשון כאמור רב ששת דימה בין המלכות שבארץ לבין מלכות שמיים. עכשיו בסיפור השני רבי שילה גם כן השתמש בדמיון הזה, אמנם אצלו הוא השתמש בזה יותר כתירוץ בשביל לברוח מעונש. מה הסיפור של רבי שילה? רבי שילה היה דיין והיה יהודי שבא על מצרית, ואז הלקו אותו, אז אותו יהודי הלך למלך ואמר למלך, היהודים דנים דינים ונותנים מלכות בלי רשות מהמלך. אז המלך הזמין את רבי שילה אליו לבירור ושאל אותו, למה נתת לו מלכות? אז רבי שילה לא יכל לומר כי הוא בא על גויה, כי הרי לפי המלך הגוי זה לא דבר רע. לכן הוא אמר למלך, הוא בא על חמורה, שזה דבר שהוא ודאי רע גם לפי הגויים. אז המלך שאל אותו, יש לך עד? אז הוא אמר לו, כן, ובדיוק הגיע אליהו הנביא והעיד שבאמת הוא בא על חמורה. אז המלך שואל את רבי שילה, מה מי שבא על חמורה רק מקבל מלכות, היית צריך להרוג אותו אם כבר. אז אמר לו רבי שילה, מאז שגלינו מארצנו כבר אין לנו את היכולת לדון דיני נפשות אלא רק לתת מלכות. עכשיו, תוך כדי שהם חושבים מה לעשות עם אותו איש שבא לחמורה, רבי שילה מלמל לעצמו, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד וכו', פסוק בדברי הימים, הוא אומר את זה כדי להודות להשם על הנס שנעשה לו, שאליהו התגלה, והמלך ראה שהוא ממלמל, אז הוא שאל מה אתה אומר, אז הוא אמר לו את הפסוק, והוא כמובן לא יכל לומר לו שהוא אומר את זה כהודיה על הנס שפתאום אליהו התגלה, כי המלך חשב שזה עד אמיתי, לכן הוא המציא לו ממש על המקום דרשה מאותו פסוק, והדרשה מקשרת בין מלכות השמיים אל מלכות הארץ, כי הרי כתוב בפסוק, לך השם הגדולה והגבורה, גבורה והתפארת וכולי, כי כל בשמיים ובארץ. והמשיך רבי שילה שזה מלמד שהכוח של מלכות הארץ הוא מהשמיים, ובזה הוא שיבח את השלטון של אותו מלך, והם עוד התלהבו ממנו, אז מאז לא רק שנתנו לו לדון דינים, אלא אפילו הביאו לו מקל של המלך שאיתו הוא יכול לרדות. המשך הסיפור הוא שרבי שילה יצא החוצה, ואז הוא פוגש שוב את אותו צדוקי בחוץ, והוא אומר, מה השם עושה ניסים ומביא את אליהו הנביא בשביל שישקר? איך זה יכול להיות? אומר לו רבי שילה, זה לא שקר, הרי כתוב לגבי המצרים אשר בשר חמורים בשרם, אז בעצם באת על מצריה, זה כאילו שבאת על חמורה, אז מיד אותו צדוקי רוצה לרוץ ולהלשין עליו שהוא קורא לגויים חמורים, אז רבי שילה מבין שאם הוא לא רג עכשיו את אותו צדוקי, אז הוא עצמו ימות מהמלך, ולכן זה דין רודף, והוא עיקר אותו באותו מקל שהוא קיבל מהמלך. זה הסיפור, ועכשיו רבי שילה אומר לעצמו, כיוון שכבר השתמשתי בפסוק לך השם הגדולה, עכשיו אני אומר דרשה אמיתית על הפסוק הזה, נראה את הדרשה של רבי שילה, ואז נראה עוד דרשה אחרת של ברייתא על הפסוק הזה. אז הדרשה של רבי שילה, לך השם הגדולה, גדולה זה מעשה בראשית, והוא מביא פסוק שמראה את זה, והגבורה זה יציאת מצרים, והתפארת זו חמה ולבנה שעמדו ליהושע במלחמת חמשת מלכי האמורי, והנצח זה המפלה העתידית של רומי, וההוד זה שבח על מה שקרה לאמורים בנחל ארנון, כמו שראינו לפני כמה דפים, שערים נצמדו זה לזה ומחצו את האמוראים שהתחבו בתוכם. ככל בשמיים ובארץ זה מלחמת סיסרא עם ברק ודבורה, כי כתוב שם מן השמיים נלחמו הכוכבים, אז זה מתאים לככל בשמיים. לך השם הממלכה זה מלחמת המלך, ששם כתוב כי יד השם על כסקה, וכס זה בעצם כיסא המלך, זה מתאים ללך השם הממלכה, והסוף זה והמתנשא זה מלחמת גוג ומגוג, כי כתוב לגבי גוג נשיא ראש משך ותובל, אז נשיא מתאים להמתנשא. עד כאן הדרשה של רבי שילה, ועכשיו רב חנן משלים את זה, את סוף הפסוק לכל הראש, זה אומר שהשם מחליט על כל סוג של שררה בעולם, אפילו הרי יש גרגיטה, כלומר זה שאחראי על חופרי הבורות. עד כאן הדרשה של רבי שילה לאותו פסוק, ועכשיו כיוון שבנו את זה, הגמרא מביאה ברייתא של רבי עקיבא שמביא דרשה נוספת, הפעם לא על כל המילים בפסוק, לך השם הגדולה זה קריאת ים סוף, כי כתוב שם את היד הגדולה, והגבורה זה מכת בכורות, תפארת זה תורה, והנצח זה ירושלים, וההוד זה בית המקדש. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי מי שרואה חכמים ומלכים. היה לנו כאן מאמר מוסגר מאוד ארוך, הסיפור של רב ששת והצדוקי, והסיפור של רבי שילה ובועל המצרית, ואגב זה עוד שתי דרשות, ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו ממש בשורה הראשונה בעמוד ב', הסוגיה הרביעית, וזה ברכה חדשה לגבי מי שרואה בתי ישראל ביישובן ובחורבנן. אז ביישובן הוא אומר ברוך מציב גבול אלמנה, אגב זה, גם מי שרואה לגויים, הוא לא אומר ברכה, אלא הוא אומר פסוק. בישובן הוא אומר בית גאים יסך השם, ובחורבנן הוא אומר כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. אגב זה, בסוגריים, הגמרא מספרת על אולה ורב חיסטה שטיילו, והם ראו את הבית החרב של רב הברחן הברחן אילאי, ואז כשרב חיסטה ראה את זה הוא נאנח הנחה גדולה, ואולה אמר לו, למה אתה נאנח? הרי הנחה שוברת חצי גופו של אדם. אומר לו רב חיסטה, איך אני לא יענח? בית שהיה כל כך מלא שפע ואושר, והיו נותנים כל כך הרבה צדקה, ומתוך המון רצון שעניים לא התביישו, ועכשיו הוא עומד חרב, איך אפשר לא יענח? עונה לו אולה שני דברים. דבר אחד, רבי יוחנן דרש שכמו שבית המקדש עתיד להתיישב שוב, גם בתי הצדיקים עתידים להתיישב שוב. דבר שני, גם במצב הזה הנוכחי שהבית הזה חרב, יש בזה היגיון, כי דיו לעבד שיהיה כרבו. כלומר, כמו שבית המקדש חרב, צריך שגם בתי הצדיקים יהיו חרבים. עד כאן הסוגיה הרביעית לגבי רואי בתי ישראל ביישובן ובחורבנן. ועכשיו, קצת לפני אמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לסוגיה החמישית. הסוגיה החמישית מוסיפה עוד ברכה, וזה מי שרואה קברי ישראל אומר ברוך אתה השם וכולי, אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וחלקל אתכם בדין ואסף אתכם בדין ועתיד להקימכם בדין. זאת הברכה, רב נחמן מוסיף לזה חתימה, הוא אומר ויודע מספר כולכם, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם, ברוך אתה השם מחיי המתים, וזה בערך הנוסח שאנחנו אומרים היום. בנוסף, הברייתא אומרת שגם כשהוא רואה קברי עובדי כוכבים, יש משהו שהוא אומר, וזה כמו שהוא אומר, כשהוא רואה אוכלוסי עובדי כוכבים, בושה עמכם מאוד, חפרה יולדתכם, והפעם הדגש הוא על המשך הפסוק, הנה אחרית גויים, מדבר צייה וערבה, שזה בעצם הבית קברות של הגויים, שזה כמו מדבר צייה וערבה. אז זה לגבי מי שרואה קברים, ועכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את הברכה של מחיי המתים, הגמרא מביאה עוד מצב שבו אומרים ברכה שחותמים בה מחיי המתים, וזה מי שרואה את החבר שלו אחרי שהוא לא ראה אותו שנה, הוא אומר ברוך מחיי המתים, ואגב, אם הוא לא רואה אותו חודש, אז הוא אומר שהחיינו, והגמרא מספרת שרב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע פגשו בדרך את רב חנינא ברי דרב עיקא, ושני הצדדים לא פגשו אחד את השני חודש, ושניהם היו גם תלמידי חכמים, לכן כולם ברכו גם ברוך אשר חלק מחוכמתו ליראיו, וגם שחיינו. אבל רב חנינא ברי דרב עיקא עשה טעות, ולא רק שהוא ברך את זה, הוא גם ברך ברוך חכם הרזים, כי הוא תפס מהם שהם חשובים כ-60 ריבו, והם לא אהבו את זה, הם אמרו לו, מה אתה חושב שאתה כל כך חכם, שאתה ממציא לומר את הברכה הזאת רק על שני אנשים, נתנו בו את עיניהם, והוא נפטר. עד כאן הסוגיה החמישית, והסוגיה השישית והאחרונה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה ברכה על אנשים משונים. אומר רבי יהושע בן לוי שמי שרואה את הבהקנים, שזה אנשים עם בעיית אור, שהאור מאוד בהיר ומלא נקודות אדומות, אז הוא אומר ברוך משנה הבריות. על זה הגמרא מקשה מברייתא שמביאה אוסף של סוגים שונים של אנשים שעליהם מברכים, ומביאה שני סוגים של ברכות. ברכה אחת זה באמת הברכה של משנה הבריות, ואת זה אומרים על אנשים שנולדו עם אותה בעיה, כמו לבקן וננס. ברכה שנייה זה ברוך דיין האמת על אנשים שקרה להם באמצע החיים כמו קטעי היד או סומה, על זה אומרים ברוך דיין האמת, ואת הבהקנים הברייתא מכניסה לקבוצה השנייה, כלומר אומרים ברוך דיין האמת ולא משנה הבריות, אז זה קשה על רבי יהושע בן לוי. עונה הגמרא שיש שני סוגים של בהקנים, אם זה קרה לו באמצע החיים אז באמת אומרים ברוך דיין האמת כמו בברייתא, אם הוא נולד עם זה אז אומרים ברוך משנה הבריות. זה לגבי אנשים עם משהו משונה, והגמרא מסיימת שגם לגבי בעלי חיים, אם יש בעל חיים משונה אז אומרים לגביו ברוך משנה הבריות, כמו פיל וקוף. ואם אדם רואה בריאה יפה במיוחד, בין אם זה אדם, בין אם זה חיה, בין אם זה אילן יפה, אז הוא אומר ברוך שככה לא בעולמו. בזה הגענו ל-13 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על עוד ברכות הראייה, ראינו לגבי זה 6 סוגיות. בסוגיה הראשונה דיברנו על ברכה כשורה מקום שנקרא ממנו עבודה זרה, והוספנו ברכה על מרקוליס קיים שהוא משבח את הערך הפיים של השם שהוא עוד לא משמיד אותם. בסוגיה השנייה ראינו את הברכה כשורה הרבה אנשים, ובן זומה הוסיף עוד ברכה שהוא משבח את זה שכל אלו נבראו לשמשו, והוא הסביר איך שכל אחד עושה את המקצוע שלו, ואז לכל אחד יש את כל מה שהוא צריך בלי להתאמץ יותר מדי. בסוגיה השלישית ראינו את הברכה על חכמים ומלכים, וראינו שצריך לרוץ לקראת מלכי ישראל, וראינו את הסיפור על רב ששת שרץ לקראת המלך, והצדוקי לגלג עליו כי רב ששת היה עיוור, ואז ראינו גם את הסיפור על רבי שילה שנתן מלכות לבועל המצרית, ובסופו של דבר הוא קיבל רשות מהמלך לדון, והוא נאלץ להרוג את אותו בועל. אגב, גם ראינו שתי דרשות על הפסוק לך השם הגדולה. בסוגיה הרביעית ראינו את הברכה על מי שרואה את בתי ישראל ביישובן ובחורבנן, וראינו סיפור על אולה ורב חיסטה שראו את הבית החרב של רב חנה בר חנילאי ורב חיסטה נאנח ואולה ניסה לנחם אותו. בסוגיה החמישית ראינו את הברכה על מי שרואה קברי ישראל, ואגב זה דיברנו על מי שרואה את חברו אחרי 12 חודש. ובסוגיה השישית ראינו את הברכה של ברוך משנה הבריות לבעיה שמישהו נולד איתה, ואם זה קרה לו באמצע החיים אומרים ברוך דיין האמת, ומהצד ההפוך אם הוא רואה משהו יפה במיוחד הוא אומר ברוך שככה לא בעולמו כל טוב.